דרשה מספר 1584, הגיבור בנצרות, נמסר ביום האדון בבוקר, 20 בפברואר 1881, מאת צ'י ספורג'ון, במשכן המטרופוליטן, ניווינגטון. הטקסט שלנו להיום הוא לוקס 6, 32-34. כי אם אתה אוהב אותם שאוהבים אותך, איזה קרדיט זה לך? כי חוטאים אוהבים גם את אלה שאוהבים אותם. ואם אתה עושה להם טוב שעושים לך טוב, איזה קרדיט זה בשבילך? כי חוטאים גם עושים אפילו את אותו הדבר. ואם אתה מלאב אותם מהם אתה מקו לקבל, איזה אשראי זה בשבילך? כי חוטאים גם מלווים לחוטאים, כדי לקבל שוב. אחים במסיח, כל מילה שיוצאת משפטיו של אדוננו היא יקרה לנו. אנחנו לא מבדילים בין הבטחותיו למצוותיו, אלא נותנים כל הברה מעל רובי. דוקטרינה ממנו אנו מעריכים מעבר לזהב הרב ופקודה גבוהה באותה מידה. בין אם תורת ומעשית או דוקטרינה, בין אם היא נועדה להנחות את הרגליים או לעודד את הלב, אנו שמחים על כך באותה מידה כל דבריו הם מוזיקה, אף שהם גורמים לנו לבכות, עדין לאין שיעור, עמוק לאין שיעור. כל הדיבורים של ישוע הם דברי אלוהים לנשמתנו, בין אם הם מעבירים לנו הוראה, אזהרה, תוכחה, הזמנה או נחמה. כמו שכל בגדיו מריחים מור, אלברה וכסייה, כך כל המילים שלו הכי מתוקות לטעמנו. לא למדנו את המשיח עד כדי כך להיות בוררים ובוחרים כאשר פירות שפתיו לפנינו. ובכל זאת הכרתי פרופסורים מהסוג הזה, שישמחו לקרוא את הלבוש של המאסטר שאולי יש להם רק את החלק הרך ביותר שלו כדי להיות קרית לראשים הבטלנים שלהם. זה, הם אומרים, הייתה דרשת הבשורה, או אוכל מתוק לנפשנו, כי זה קרה כדי לספר על מה שהמשיח השאל למעננו. אבל בהזדמנות הבאה הם זועקים, זו לא הייתה דרשת הבשורה. זה היה חוקי. זה הטיל נטל על כתפיינו, כי זה העז לספר מה המשיח ציווה עלינו לעשות למענו. הגברים האלה, כך נראה לי, מקבלים את המשיח כמשרת ולא כמאסטר. הם שמחים שהוא יעשה את זה או את זה בשבילם שהוא, למעשה, יחגור את עצמו וכך ליד השולחן שלהם בזמן שהם יושבים לבשר. אבל אם הם היו לומדים טוב יותר, הם היו בוחרים במשיח למאסטר והיו מוכנים לחגור את עצמם בפקודתו ולהמתין לאדונם, ולחשב את כבודם להיות משרתיו של נסיך אלוהי כל כך. אני מרגיש בטוח שאתה לא בסדר הזה של קבילים דתיים, אבל שאתה תקבל כל דבר שבא ממשיח, אני שמח לקבל נושא מעשי הבוקר. הדרשה על ההר מלאה באור אלוהים לך כמו השינוי בהר. אתה שמח לשמוע מה יש לבן אלוהים לומר בדרך של מצוות כמו לשמוע מה היה לאב לומר בדרך של הכרה בבנו. לגבי הדרשה הזו במישור. קדמו לו ניסים, אבל הוא כפוי עליך כפי שהסימנים והנפלאות היו יכולים לגרום לו אילו היית רואה את כולם. החולה נגע בבגדו ושוקמו ובעלי שדים נרפאו אתה שמח על ניסי המשיח, אבל אתה רואה שהוא אדיר בדיבורים כמו במעשה ואתה מעריץ אותו על תורתו החסד שנותרה לנו לאחר שפסקו ניסיו. כאן יש לך כמה מדברי המשיח ושהרוח שלו תברך אותם בלבך. אחים ואחיות, בענייניהם אצטרך לדבר הבוקר בשם האדון, כפי שאני בטוח למדי, מדבריו שלו, יהיו כמה דברים מוזרים ויוצאי דופן שאולי ישמעו קשות באוזניים שלך. אל תתפלאו, כי הבשורה היא אחת מאותן מחשבותיו של אלוהים שאינן מחשבתנו. להיות רחוק מעליהם כמו שהסמים הם מעל הארץ. מלכות אדוננו אינה מהעולם הזה, אחרת עבד והיו עושים הרבה דברים שכעת הם מסרבים לעשות. אין למדוד את התנהגותם של נושאי הממלך ההיא לפי נימוסים של אחרים, כי הם עם מיוחד כמו הממלך שאליה הם שייכים. שמענו אנשים אומרים, אני לא רואה את חובתי לדייק כל כך, זה לא נהוג. מה יש לך ואני לעשות עם קסטם? אם הדברים נכונים, אבל לא באופנה, תנו לנו להתחיל באופנה. וכשזה האופנה לעשות לא נכון, תנו לנו להיות מאוד לא אפנתים. המאסטר שלנו, מן הסתם, מהפסוקים שלפנינו, לא בא לעולם כדי ללמד אותנו להתאים את עצמנו לדרכים של אחינו. הוא היה רוצה שנלך הרבה מעבר להתנהגות הרגילה של חברינו. הוא שאל בדרשתו על ההר מה אתה יותר מאחרים, הוא קובע תקן הרחק מעל הסטנדרט הנפוץ של האנושות כשהוא אומר, שוב ושוב, איזה קרדיט זה לך. כי גם חוטאים עושים את אותו הדבר. או, אפשר לומר בסיום הדרשה שלי, המטיף דורש מאיתנו יותר ממה שניתן לצפות מבשר ודם באופן סביר החיוב שלך הוא הנכון. אבל אז, המטיף אינו פונה אליך באשר לבשר ודם, אלא באשר לאלה שיש להם עיקרון גבוה בהרבה, דהיינו, הרוח השוכנת של אלוהים. מאמינים אמיתיים הולכים לא אחרי הבשר, וגם לא אכפת להם מהדברים שבדבר, כי הם לבושים באנרגיה של רוח אלוהים, ובכוחו חייהם מועלים מעל מסלולי העם. אם זה כך שרוח אלוהים שוכנת בך, אתה בעל טבע אחר מהגברים של העולם הזה, ויש לצפות שתחייה אחרי אפנה נאצלת יותר. באיזה אופן של אנשים אתה צריך להיות בכל שיחת קודש וירת סמים? אנו חיים תחת רוח שחוקה הוא שלמות, ולכן, תקלה קטנה גורמת לנו לגינוי עצמי רב. אנו שופטים את עצמנו לפי כלל חמור יותר ממה שהיינו חלים על אחרים, שכן הזכויות והאחריות שלנו גדולות במיוחד. אני מרשה לגברים אחרים מה שהייתי מגנה בעצמי. אני יכול לאשר בכמה גברים פעולות אשר. מבחינתי, גם זה יהיה חוקי אבל לא יהיה מועיל עם הכלל הגבוה יותר של הדרת אלוהים בכל הדברים. כששמעתי על מעשים מסוימים של גברים חסרי תשובה ובלתי נאורים, סלצתי להם, ואמרתי, מסכנות נשמות, בהתחשב במי הן ואיפה הן, אין להאשים את ההתנהגות שלהן. ובכל זאת אם הייתי מתנהג חצי רע, היה מרד ויום רע במעשה. לילדים מועדפים יש חוק שונה מזה השולט בנושאים משותפים. מה שעובר על זרים הוא זוותי כשזה מגיע מחבר חיק. אתה לא תחת חוק, אבל תחת חסד, ובהיותך תחת חסד, אתה מרגיש את כוחו של אילוץ אפילו יותר קדוש וגבוה יותר מהחוק בלבד שיכול להטיל עליך. אם אתה מה שאתה מתוודא להיות, אחים ואחיות שלי, מצפים ממך ליותר מאשר מכל גברים אחרים מתחת לשמש. לכן, אני אזרוק הצידה את כל ההססנות בהצבת לפניך סטנדרט עליון ואבקש ממך מה לעולם לא נוכל לקבל מחוטאים, וגם לא מאנשי העולם. אינך יודע שאדונך אמר הראלה שתעלה צדקת חל צדק את הסופרים והפרושים, בשום פנים ואופן לא תכנס למלכות השמיים. אם הייתי נקרא לפנות לחברה הרגילה של גברים ונשים במעלה גבורה, הייתי יכול לדבר בנשימה עצורה אם אבקש מהם לגבורה במלחמה. אבל אם חייתי לפני כמה אלפי שנים והיה נקראתי לדבר עם לוחמים ספרטנים, כולם מצוידים לאנשי קרב שחרוטים ומבקיעים בצלקות הסכסוך, לא הייתי צריך להציב גבולות להפצרות שלי. הייתי מעורר אותם כשאריה מעורר את האריות הצעירים ומדבן אותם לטרף. אני צריך להגיד להם שלא צריך לחרפן את שמם והאורות שלהם ברעיון התבוסה, אלא שהם חייבים לצפות לניצחון ולתפוס אותו כזכותם. אף נועם לא היה מדבר עם ספרטנים באשר לבותיינים. זה היה עצם חייהם ועסקיהם להילחם, ולפיכך היה לצפות מהם למעשי גבורה. האם זה לא כך אצלכם, אתם חסידי צלוב? הקדושים והמודים שלך קוראים לך לנהל חיים מעבר לאלו של גברים פשוטים. אני אומר את כל זה כי לבטח ממך, סוג של התנצלות עשוי להיראות הכרחי על הדברים החזקים שעשויים להיאמר לפניך בשלב זה. יהי רצון שרוח הקודש של אלוהים תבוא עליך ותחזק אותך מספיק לכל הדברים החזקים, ותפאר את עצמו בחולשתך. ההתבוננות הראשונה שלנו בצלילה לתוך השיח שלנו היא זו. הרבה שבאופן טבעי טוב עלול להפסיד הרבה מהדמות הנוצרית. אל תעשה את הטעות לומר שמצוינות מוסרית אינה טובה. חלקם הכריזו בגדול שאין דבר טוב באדם שלא חזר בתשובה, אבל זה בקושי נכון. בדרך כלל זה יהיה מובן עד כדי כך שמשמעותו תהיה שקרית, וזהו בבר גדול שאסור לנו לבטא שקרים כדי לכבד את אלוהים. יש הרבה טוב תחת חושים והיבטים מסוימים של המונח, טוב אצל אנשים רבים שלא הוסרו. רבים שהם זרים מוחלטים לחסד האל מציגים צורות נוצצות של המעלות האנושיות ביושרה, נדיבות, טוב לב, אומץ, הקרבה עצמית וסבלנות. יכולתי לאחל שכמה שקוראים לעצמם נוצרים יהיו, במובנים מסוימים, טובים כמו אחרים שאני מכיר שמעולם לא נשאו את השם הנוצרי. זה תמיד נכון לומר את האמת, והאמת מחייבת אותי לומר כל כך הרבה. זה צריך לגרום לפרופסורים ברצינות רבה לשפוט את עצמם שמה יטעו בחביבות ובמוסר הטבעי כפרי רוח אלוהים. אם השאלה היא המדמות שלנו היא צאצא של הטבע או של חסד, זה יהיה דבר עצוב אם פסק הדין יתברר שזהו הילד המת של הטבע לבוש יפה, אבל לא הילד החי של החסד האלוהי. אנחנו עשויים להיות מקושטים באבני חן שנוצצות וזוהרות, ובכל זאת הן עשויות להיות רק הדבקה, ואף אחת מהן אינה מעשה ידיו של אלוהים. אנחנו עשויים להיות מאותרים מכף רגל ועד ראש עם משהו מקסים ושל מוניטין טוב, אבל, עם כל זה, אנו עלולים להפסיד את מה שאלוהים דורש מאיתנו, כי בפנים הלב שלנו אינו תואם את המערך החיצוני שלנו. המגש נקי, זה לא יכול להיות נקי יותר אבל בזמן שהלכלוך נשאר בתוכו לא יכול להיות מקובל על אלוהים. שים לב לשלושת הדברים המוזכרים בטקסט שאין נגדם חוק, אך יש לומר עליהם הרבה לשבח. המעשים האלה טובים, אבל הם לא עומדים בסטנדרט של ישו. הראשון הוא, אם אתה אוהב אותם אשר אוהב אותך זה מאוד ראוי, ונראה שרגשות חביבים צריכים לעורר רגשות חביבים בתמורה. לאלו הידידותיים אלינו, אנחנו צריכים להיות ידידותיים גם. אנחנו אומרים, אהבה מולידה אהבה, וזה טבעי שהיא צריכה לעשות זאת. עם זאת, אני מצטער לומר שלמרות שזוהי לא יותר ממצוינות טבעית, זה לא, בשום אמצעי, כל כך נפוץ עד להיות אוניברסלי. יש ילדים שלא אוהבים הורים שעמלו ועבדו עבורם בילדותם, הם גדלים כדי להפגין קשיות לב מוזרה בפני מחברי קיומם. אני מכיר אחים שלא אוהבים את האחיות הכי חיבה וחביבה, וצר לי להוסיף שיש הרבה בעלים אכזרים, שלא אוהבים את נשותיהם שמקריבים את חייהם מאהבה להם ולקטנים שלהם יחידות. אני מסמיק לחשוב על המקרים הרבים שיכולתי לצטט, אבל אין צורך שתדע שזה כך. אלפים מעולם לא הגיעו כל כך גבוה כמו התקן הזה, אם אתה אוהב אותם אשר אוהב אותך, אבל גם אם נגיע לרמה כזו, אין זה בשום אופן הישג גדול, נכון. אדוננו אומר שחטאים אוהבים גם את אלה שאוהבים אותם. חסד אלוהי אינו נחוץ כדי להפוך גבר לבעלה האוהב של אישה רכה. אין צורך בחסד אלוהי כדי ליצור בנים ובנות חיבה, אנחנו רואים אותם מסביבנו. אני בטוח שזה לא מצריך חסד בלב רוב כדי לגרום לך להרגיש טוב כלפי מי שמתייחס אליך בצורה ידידותית. כי חוטאים אוהבים גם את אלה שאוהבים אותם. כבלכם הגעתם עד לכאן, והרגשה כזו היא טובה כמה שיותר, מה זה יותר טוב. עם זאת, זה לא עומד בסימן של הוראת המשיח אם היא עומדת בפני עצמה. לא לשם כך ילדה אותנו רוח הקודש מחדש. לא בגלל זה ישו שפך את דמו היקר. קיימת סגולה גבוהה יותר מזו שאוהבת אותם שאוהבים אותך. והנה אנחנו צריכים לאהוב אותם ששונאים אותנו ולהתייחס אלינו למרות. האם אתה יכול לאהוב את אלה שלא הזכירו את שמך מבלי לחרוק שיניים בקנאה או ללגלג בבז? האם אתה יכול לאהוב את אלה שביטחו בדמות שלך, שעשו את הכי טוב שהם יכולים כדי להרוס אותך ומי יעשה את אותו הדבר שוב? האם אתה יכול להרגיש כלפיהם תשוקה כנה להב ולרווחתם הנצחית? אם היית יכול לעשות להם טוב, האם תשמח לעשות את זה ולחזור על המעשה עד שגרמת להם להיות מאושרים מכדי להיות זדונים, חייבים יותר מידי כדי להמשיך באיבה? זה יהיה מפואר, באמת, במיוחד אם אתה יכול לשמור על כל המניעים האנוכיים בתחרות אהבה כזו ותעשה הכל, לא בגלל שאתה רוצה להיראות גיבור או להיות משהו גדול, אלא פשוט בגלל שאתה נהנה לעשות טוב ותרגיש שזה תענוג לעשות את הטוב הזה היכן שהוא הכי נחוץ. כלומר, היכן לרוח האיבה יש את הכוח הגדול ביותר. זה גבוה ואני חושב שאני שומע מישהו אומר, אני לא יכול להשיג את זה. אני יכול לאהוב את אלה שאוהבים אותי, אבל לאהוב את אלה ששונאים אותי זה עניין אחר. אני אצטרך להסתכל על העניין פעמיים או שלוש לפני שאנסה את זה. אני מעז לומר שתרצה, ידידי, וזו הסיבה שצריך את עבודתו של אלוהים, עצמו, כדי להפוך אותנו לנוצרים. זה צריך אב, בן ורוח הקודש כדי לחולל ניסים של חסד אלוהי בפנים כמו לפני שנהיה דמויי אלוהים. יראת סמים היא דמות אלוהים וזה לא קל להשיג. הדבר הבא, בפסוקים שלפנינו, הוא החזרת תודה. אם אתה עושה טוב להם שעושים לך טוב, איזה קרדיט זה בשבילך, זה דבר נכון מאוד שאם אנשים שירתו אותנו, אנחנו צריכים להשתדל להחזיר את ההטבה. בהסכמה משותפת, מפנה טוב אחד ראוי אחר אני מצטער לומר שלמרות שזה סוג של סגולה רגילה, זה לא הדבר הכי נפוץ בעולם, כי אתה עשוי לעזור לאחרים אם תרצה, אבל שמעתי שהם לא תמיד עוזרים לך בתמורה. אני לא יכול לדבר מניסיון כואב, כאן. כי כולם היו אדיבים אליי והייתה לי מידה טובה, לחוץ ודרוס, נשפח לחיק שלי. אבל נפגשתי עם גברים שהתאבלו במרירות על חוסר התודה של אלה שהם הרוויחו. הם טוענים שעזרו לאחרים בנדיבות, אבל כשהגיע תורם להזדקק לסיוע הם לא קיבלו אותו, אני לא מרגיש בטוח לגבי הטענה האמורה, אבל זו הדרך שבה הם מדברים. זה בהחלט דבר נורא שגברים צריכים להיות חסרי תודה, אבל בכל זאת, בהנחה שאתה, שומע יקר, אסיר תודה ובזמן האחרון עשית מאמץ מיוחד לעשות טוב למי שהיה טוב אליך, איזה קרדיט זה לך. אתה אשם מה שהיית צריך לעשות ולא יותר. שילמת חוב ישן כמו שכל אדם ישר צריך לעשות, אבל זה לא מוכיח שאתה נוצרי, שכן הנצרות כוללת את זה ומתנסית מעליו כמו האלפים שמעל למישור שמסביב. חסידי ישוע נקראים לעשות טוב למי שגרם להם נזק. אתה מכיר את האמרה הישנה, רע לטובה דומה לשתן, רע לרע דומה לחיה, טוב לטובה דומה לאדם, דומה לטוב לרע. עלה לנקודה הזו כמו אלוהים. אם אדם הוציא את הלחם מהפה שלך, נצל את ההזדמנות הראשונה לעזור לו להתפרנס. אם הוא פגע בך, היה מוכן לסלוח לו, אבל אל תגיד מילה נגדו. צפו לזמן שבו, באדיבות רבה, אתה עשוי להרים גחלים של אש על ראשו. הוראה קשה, אומר אחד. אני יודע שזה וקשה יותר לעשות, אבל זה מבורך לעשות. זה מתוק לעשות טוב לרע. יש על זה כיבוש עצמי אשר מעודד את הנשמה יותר מכיבוש אימפריה. יש התקרבות למסיח בפעולות כאלה שיש בה יותר מגן עדן מכולם. אותו מטופל, המתמיד במתן הטבות לפציעות, החזרת טובות לאיבה נותן לנו אחיו עם מי, כשהיינו אויבים, הקדיש את חייו למעננו. או, תתאמו מהחסד המתוק הזה של הסליחה ותראו אם זה לא טוב. אם קודם לכן מעולם לא הכרת שמחה נוצרית, אז תדע זאת. זוהי סגולה גבוהה. אף על פי כן, לשם כך עלינו לבוא אם אנו רוצים להיות חסידיו של ישו. שוב, אתה מציין בפסוק ה-34 שהאזכור מוזכר בעזרה לאחרים בדרך שכנה בציפייה להחזרת המעשה הידידותי. אם אתה מלאב אותם שמהם אתה מקו לקבל, איזה קרדיט זה בשבילך, עזרה זמנית ניתנת לעתים קרובות מתוך ציפייה שאם אי פעם נהיה באותו צורך, נצטרך רק לבקש ולקבל את אותו הסיוע. אני משאיל לך גרזן ואתה, יום אחד, תשאיל לי מסור. אתה לאב את הדלי שלי ותשאיל לי את הברזל השטוח שלך סוג של שכר חליפין שכנה שמתקיים מסביב וצריך להמשיך אבל אין בו שום דבר נפלא, כי אחרי הכל, זה סוג של הנחת בחנות הפוך את השכן שלך לבנקאי שלך לזמן מה. אני עוזר לך ואתה עוזר לי משהו מאוד ראוי לעשות וכמה שיותר שיתוף פעולה אחים ושכנות כזה, יותר טוב אבל עדיין, אין בו שום דבר כל כך טוב. איזה קרדיט זה בשבילך? כי חוטאים גם מלווים לחוטאים, כדי לקבל שוב אתה כנוצרי צריך לעלות למשהו גבוה מזה, כלומר להיות מוכן לעזור בלי הציפייה להיעזר שוב מוכן לעזור למי שאתה בטוח לא יכול לעזור לך. אתה חייב להיות מוכן לעזור למי שהם אני מידי, אפילו, לבוא להציל אותך, כן, ומוכנים לעזור למי שלא היה עוזר לך אם הם יכולים, שאולי אפילו יחזירו את חסדך במילות שקר ובמעשי חוסר חסד. האם אתה יכול להתעלות לזה? כי זה להיות נוצרי. זה יהיה כמו אביך שבשמיים השולח את מטרו על הצדיקים ועל האבלים, מי גורם לשמש שלא לזרוח על שדות השורל כמו גם על הגנים של הליברלים. זה להיות כמו המאסטר שלך שנותן ונותן ונותן ולא מקבל כלום בתמורה. זוהי תהילת אלוהים שהוא גדול מדי, מלא מדי, מפואר מכדי להיות תלוי בנו. ומזרקה זורמת תמיד, מזרימה זרמים בלתי ניתנים להערכה של ברכות אין סופיות על בני אדם. לאחר מידתנו עלינו להיות אותו הדבר שאנו צריכים לשאוף לאושר הגבוה שעליו אמר אדוננו, יש יותר מבורך לתת מאשר לקבל הנהי הכבוד, השמימיות של האושר שלא לקבל מאחרים אלא להפיץ להם בחופשיות. יהי רצון שאלוהים יעזור לנו לחכות את אלוהינו בעשי טוב, בתקווה שלא תמורה. לפיכך, אחים ואחיות, אני חושב שהראיתי לכם שישנם דברים טובים בעולם אשר, בכל זאת, אינם מגיעים לסטנדרט של סגולה נוצרית. זה מתאים לכל פעולות הדת. אתה הולך לבית האלוהים כך גם הגויים הולכים לבית אלוהיהם. אתה מבלה פעמים מסוימות בתפילה וכך גם המוסלמים. אתה מאוד אדוק וכך גם פרסה. ידוע שאתה אדם דתי אז היו הרבה מאוד אנשים שהתגלו כנוכלים. אתה דיאקון, או קצין כנסייה אחר כן, כך היו מנהלי בנק מסוימים שלא היו קנים יותר בגלל זה. אבל אתה מטיף, כן, וכך גם יהודה שתלה את עצמו וכך הלך למקום שלו. מעשים דתיים אינם נחשבים לכלום, אלא אם כן יש לב אמיתי מאחוריהם. הדברים האלה היינו צריכים לעשות. אבל אם נשאיר את עבודת הלב בטלה, שום דבר לא נעשה. חוטאים גם מבצעים את מעשיהם הדתיים ומלבד אלה, חלקם מפגינים סגולות חיצוניות רבות ובכל זאת הם נכשלים בעליל להתקרב לסגולה הסטנדרטית או הנוצרית. הדרך זהה וגברים עשויים לנסוע בה כנראה באותו כיוון ובכל זאת הם עשויים לנסוע עם מניעים שונים לחלוטין. לא יכול להיות בעניינים של המלך, הבא עשוי להיות משטח רגליים והשלישי אסיר נמלט בורח מהצדק. אותו הדבר עשוי להיעשות על ידי 100 גברים שונים וככל הנראה יעשה באותו אופן, ובכל זאת רק אחד מהם עשוי לעשות זאת בדרכו של אלוהים ולעשות זאת במניע כנה של כבוד והידרת אלוהים ה-99, אם כי שואף בקפידה הפוך את הפעולה החיצונית לנכונה, מאי, עם זאת, נכשל באשר לקבלה עם אלוהים כי המניע והרוח שלהם שגויים לחלוטין. הוא, זה מביש אותי כשאני יושב ומסתכל על חיי ושואל, האם אלו חיים שנצרי צריך לחיות? האם אותה שאלה לא עולה בראשך? האם אתה לא מרגיש, בנקודות רבות, שאפילו גברים לא חוזרים בתשובה הצטיינו בך? האם אינך מכיר אנשים שאינם נוצרים, אשר עם זאת, סבלניים יותר ממך בסבלנות של כאב? האם אינך מכיר כופרים שהם נדיבים ברמה גבוהה ומפגינים הקרבה עצמית רבה בעזרה לשכניהם העניים? האם אינך מכיר גברים שהמסירות שלהם למדע גדולה יותר ממסירותך למסיח? האם אין בתוך הידע שלך אנשים שאהבו את ארצם טוב יותר ממה שאהבת את אדונך? האם המחשבות האלה לא מעוררות אותך למשהו טוב יותר? הם גורמים לי להסמיק וגורמים ללב שלי לבכות. באיזה אופן של אדם אני צריך להיות, כאשר אלה שאינם מתוודים לדעת את מסתורי האהבה הנצחית עולים באומץ כזה בקרב, סבלנות כזו בדחיפת ים של קרח? מה עליי להיות כאשר אדוני קורא לי להיות תלמידו? איפה הפירות של תלמידי? מה אני עושה כדי להעניק לו כבוד? אם אפילו טקסט כזה מזעזע אותי ואני אומר שזה שיעור קשה, איפה אני צריך להיות לעיני אלוהים שרואה את כל הכשלים שלי? שנית, חברים יקרים, אני רוצה שתשימו לב שהמעלה הנוצרית היא, במובנים רבים, יוצאת דופן ועשויה להיקרא הירואית. כדי להמחיש זאת, אסתפק בבשורה על פי לוק. בקטע שקראנו יש לנו כנראה צורה של סגולה שהיא די מחוץ לטווח הרגיל של מחשבות גברים. זה נוגע לאהבה. אהבת את אויביך, עשה טוב לשונאים אותך, והתפלל עבורם שמשתמשים בך למרות זאת בנקודה של אהבה, טוב לב, התחשבות בצורכי גברים ורצון לעשות טוב, החיים הנוצרים צריכים להתעלות מעל כולם עד שהם יהפכו לנשגבים. אנשי מוסר גויים המליצו על טוב לב, אבל הם לא הציעו להרבות באויבים. קצת השתעשעתי מהזהירות של קיקרו. הוא אומר, אסור להראות חסד לנער, ולא לזקן לא לזקן, כי הוא צפוי למות לפני שיוכל לקבל הזדמנות להחזיר לך את ההטבה ולא לגבר הצעיר, כי הוא בטוח לשכוח את זה אלה מבני גיל הביניים עשויים להעריך את נדיבותו של הנועם כפי שאנו אוהבים, אך אנו עשויים לשקף שהוא ממליץ רק על הפעלתו כלפינו מכיוון שאנו צפויים להיות חייבים טובים ולהחזיר את מה שאנו מקבלים. אולי, בעניין. הצחוק העדין הזה שמסתער על הקהילה הוא ההפרחה הטובה ביותר של אנוכיות חשופה כזו. אדוננו מציע לנו לא לחפש תגמול מגברים, והוא מבטיח לנו שאז יבוא פרס גדול יותר. אנו, על ידי התרחקות ממנו, נבטחה אותו. אנחנו נמצא פרס בלהיות ללא תגמול. ראה כיצד מנסח זאת אדוננו כאשר אתה מכין ארוחת ערב או סעודה, אל תקרא לחבריך, לא לאחיך, לא לקרוביך ולא לשכניך העשירים, שמה גם הם יציעו לך שוב ויגמול לך. אבל כאשר אתה עושה משתה, קרא לעניים, לפגועים, לצולע ולברים, ותבורך, כי הם לא יכולים לגמול אותך, כי אתה תזכה בתחיית הצדיקים. לאחר מכן, קרא את לוקס 9, 54 ו-55, ותראה שהנוצרי עומד להתעלות מעל התשוקה האנושית בעניין העדינות. ג'יימס ויוחנן, כאשר המשיח לא התקבל על ידי תושבי הכפר השומרוני, אמרו, האם נצווה על אש לרדת מהסמים ולכלות אותם. אך ישוע נזף בהם ואמר, אינכם יודעים מאיזה צורת רוח אתם, כי בן האדם לא בא להרוס את חיי בני האדם, אלא להצילם. והם הלכו לכפר אחר. נוצרי צריך להיות מוכן לוותר. הוא צריך להיות שקט, שלב, עדין. אם, בניסיון לעשות טוב, הוא רוצה לברך אנשים מסוימים והם מסרבים לשמוע אותו, שלא יתמרמר ויוקע את העבריינים, אלא שישנה את הסצנה ויעביר את המסר שלו לאלה שאולי רעבים לזה. זה. הוא עשוי להסתובב, שוב, בקרוב מאוד לאלה שדפו אותו, ולמצוא אותם בנפש טובה יותר. היה עדין, קשה לענות על מילים רחות של אחי. הם סרבו לך בהתחלה, נסע אותם שוב. בכל מקרה, אל תגרה, כי אז הם יכבשו אותך. הנוצרים צריכים להיות היצורים העדינים ביותר מתחת לגן עדן, הם נשלחים ככבשים בין זאבים, והם נקראים להיות בלתי מזיקים כמו יונים. ענב כזו תדהים ותדהים את יריביהם ותחתיר את דתו של ג'יי בכבוד. בהתרוממות שמחתו, גם הנוצרי אמור להתעלות מעל כל שאר הגברים. הוא עשוי לשמוח כפי שהם עושים בשפע ההשגחה המשותף, אבל השמחה הזו היא להחזיק בדרג משנה מאוד. אפילו בהצלחתו שלו כעובד נוצרי הוא לוקח אך שביעות רצון מדודה. קרא את לוקס 10, 20 וראה מהו מקור ההנאה האמיתי שלו למרות זאת, אל תשמח על כך שהרוחות כפופות לך, אלא תשמח כי שמותיך כתובים בסמים האם מאמין אינו יצור מופלא, שכן אפילו כוח רוחני וניצחון על השטן אינם מרגשים אותו, אלא הוא מוצא את שמחתו בעובדה שהיא ממש מחוץ לעצמו ומתוקנת בגזירת האל הבלתי ניתנת לשינוי. הנוצרי הוא הירואי, הבא, בחוסר הפחד שלו. פנה לפרק ה-12, פסוק 4, ושם מצא את המשיח אומר לתלמידיו, ואל תפחדו מההורגים את הגוף, ואחר כך אין להם יותר מה שהם יכולים לעשות. אבל אני אזהיר אותך ממי תפחד, פחד ממנו, אשר לאחר שהרג, יש בכוחו להפיל לגיהנום הנוצרי האמיתי אינו מפחד מדעת הקהל, ואינו מפחד מהזעף של אלה שאלוהים מזעיף את פניהם. המאמין האמיתי הוא להיות מוכן לשאת חרפה, כן, ולשאת הרבה יותר מתוכך, כפי שקדושי אלוהים עשו פסק זמן. עד כדי כך שלא נרתע מהסבל, אנחנו אפילו לא צריכים לחשוב איך נדבר אם מביאים אותנו לפני מלכים ושליטים, שכן חלק מגבורתו של הנוצרי הוא לשקר ברשותו העצמית השלב. ראה איך המנסח זאת בפסוק ה-11, כשהביאו אותך אל בתי הכנסת ואל השופטים והכוחות, אל תחשוב איך או מה תענה, או מה תאמר, כי רוח הקודש תלמד אותך. באותה שעה מה שאתה צריך להגיד אותו אדם שהוא כל כך עדין שאם גברים לא יקשיבו לו, הוא הולך למקום אחר, הוא כל כך איתן שאי אפשר להשתיק אותו. נועז כמו אריה הוא עומד מול מאשמיו, והוא לא מוטרד איך הוא יחבר את דבריו. כי הוא סומך על הרוח השוכנת אותה העולם לא יכול לקבל כי הוא לא רואה אותו, אף אחד לא מכיר אותו. בהסתמך על הרוח הזו, הוא מדבר כשיגיע הזמן לדבר וזו המילה הנכונה, שכן יריביו נאלצים להתוודות. או שהוא שותק בזמן שהגיע הזמן לשתוק ואפילו בשקט הזה יש גרירת כבוד המורגשת על ידי הסובבים אותו. אחרי האופנה הזו הוא ישחק את האיש. ראה כמה רחוק מתרומם המאמין האמיתי מעל העולם, כשאתה פונה ללוקס 12:22, שם המציע לנו לטפח נינוחות קדושה לגבי כל הדברים הזמניים. האיש העשיר מוצא את אוצרו ברפתותיו המתפקות, אך המאמין מוצא את אוצרו בכל הספיקות של אלוהיו. המושיע אומר, אל תחשוב על חייך, מה תאכל, גם לא לגוף, למה שתלבש. החיים יותר מבשר, והגוף יותר מלבוש. כי כל הדברים האלה מבקשים אומות העולם, ואביך יודע שאתה צריך לדברים האלה. ראו, אחים ואחיות, רוחו של אלוהים היא להרים אותנו מעל כל הדאגות המודאגות שאנו צריכים להרגיש שהאב יספק לנו בעולם הזה, ושישוע לעולם לא ישאיר אותנו חסרי נחמה. מכיוון שהוא הרוע שלנו ואנחנו לא יכולים לרצות, אנחנו צריכים לשכון בנחת ולשכב במראה ירוקים כמו עדר של אב ונינוח. חמדה היא לא להתקרב אלינו, כי חייו של אדם אינם מכילים שפע של הדברים שהוא מחזיק. הרצון לצבור יחד כמות עצומה של עושר מונע את ההנאה ממה שכבר הושג, ואסור שזה יתקרב ליורש גן עדן. לגבי דברים זמניים, עלינו להיות כל הזמן רגועים, מרוצים, אסירי תודה ואמון, לסמוך על השפע של אלוהינו. החופש הזה מחרדה מהו חלק עיקרי מהדמות הנוצרית, והוא כל נדיר עד כדי להרים את בעליו הרחק מעל גברים בעולם. נקודה נוספת בנראית גבורה נוצרית היא בענב ובהנאה משירות. פנה אל הפרק 14 וראה את הנחיותיו של אדוננו לתלמידיו לא לחפש את העליון, אלא את המקום הנמוך ביותר, שכן, הוא אומר, כל המתנשא יישפל והשפיל את עצמו יתעלה. בדרך כלל גבר נוצרי צריך להיות בעל הערכה צנועה כלפי עצמו. לעולם לא יוודע אותו כאחד שמתקדם, מחפש את עצמו, טוען את עצמו. גברים המאורחים מאוד מעצמם מוצדקים לעתים רחוקות על ידי פסק הדין של חבריהם. לא, גבר נוצרי צריך להיות אחד שמוכן לעשות הכל לטובת אחרים, גם אם השירות נמוך. הוא ישטוף את רגלי הקדושים. הוא יהיה שומר דלת בבית אם רק ישרת את אחיו ואחיותיו ויפאר את אדונו. איפה האנשים הנוצרים האלה? שואל שומע. איפה האנשים הטובים והצנועים האלה? אני לא יכול למצוא אותם, האם אתה לא אחד מהם, בעצמך. אם אתה לא, עשה את הוידוי ולך לפני אלוהים ובקש ממנו לקבועתה צודק. וכשאתה בעצמך ברוח שפלה ואוהבת, אתה תמצא אחרים בעלי דעות דומות. אני חייב להודות שלא קל להשיג אותם, אבל כשתהיו צנועים ושפלים, תמצאו אותם לפי העיקרון שליק מושכים לייק וציפורים של עדר נוצות יחד. זו לא הרוח הנוצרית שהופכת אפילו את ממלכת השמים לזירה של שפטנות. אבל לאיש הזה יש את דעתו של ישו שהופך למשרת של כולם למען המשיח. זו לא הרוח הנוצרית אשר, תחת יומרה של מחפשת חירות בכנסייה, משתוקקת אחר עדנות ותצוגה עצמית. לאלה שנמצאים תחת ההשפעה הזו לא יהיה שלטון בכנסיית האלוהים מלבד שלטון משלהם. הם מטורפים וגבוהים מכדי להיכנע לאלו שעומדים עליהם באלוהים. רוח הנצרות היא שפלה, מתמסרת, שקל להתחנן אליה, לא מחפשת את עצמה. זוהי נקודה מרכזית במוזרותם של האנשים המוזרים. יתר על כן, על הנוצרי צריכה להיות אמונה שאין בה אחר. ראה לוקס 10:6. צריכה להיות לו עין לראות את מה שהוא בלתי נראה וזרוע להישען על זה שהוא לא יכול להרגיש. הוא צריך לפעול לפי עובדות שאחרים עשויים לקבל כתאוריות, אבל לעולם לא יחלום להסתכן בשיילינג. מאמינים, אתם אמורים להיות הגברים ואנשים שיכולים לומר להרים, להיות מישורים, ולהציע שקמים, תגרמו לכם בשורשים. אתה אמור לחולל ניסים, לא פיזיים וחובים רעים, אלא רוחניים ונפשיים שהם לא פחות, אבל אפילו יותר מופלאים מפלאי ריפוי או תחיית המתים. הפסוק הבא בפרק ה-17 הזה מראה לנו שהנוצרים צריכים להיות אנשי שירות. הם לא חושבים שהם באו לעולם כדי לשבת במשתה, אבל הם צריכים לחכות לאדון שלהם בזמן שהוא יושב ליד השולחן. נראה שרבים מידי חושבים ששירותי המקדש נועדו רק להאכיל אותם, הם לעולם לא מסתכלים על בית האלוהים כצריף לחיילים, או מקום שבו פועלים מתאחדים כדי לחדד את הכלים שלהם, הם רק רואים בו כאל חמאה קדושה. מזנון רוחני, או בית אוכל שמימי שבו יש לקבל הרבה ומעט או כלום להחזיר. הוא אחים ואחיות, עלינו להיחלץ מההשפעה המתכווצת של הרוח שהופכת אפילו דת להגשה אנוכית עבור עצמנו. עלינו לזלזל בזה המתרחק מצרות והיפות שמתגנבים לגברים של שנות צמיחה ואושר הולך וגובר. אנחנו צריכים לשרת, לא לשבת בנוחות שלנו. מה אנחנו עושים שאנחנו כל כך דואגים לנוח ולהנות מעצמנו? האדון ישוע המשיח לא היה רוצה שתמיד נשאל, איך אני יכול להיות מאושר? כיצד אוכל להשיג הנאה רוחנית, משרתים אינם אמורים לבזבז את זמנם בעשית ההנאה שלהם ובחיפוש אחר הרווח שלהם. איש משרת שכל זמנו נלקח בצפייה באושרו שלא יהיה בעל ערך קטן למעסיקו. למרות זאת, יש לנו משהו אחר לעשות מעבר לשמירה על הרגשות הפנימיים שלנו. עדיף לחטוף מותג מהשריפה מאשר לחמם את הידיים שלך. להאכיל נשמה רעבה עם לחם סמים זה מעשה הרבה יותר גבוה מאשר לאכול את השומן ולשתות את המתוק בעצמך. יש יותר לצלול את הזרוע שלך עד המרפק בבוץ כדי למצוא תכשיט למסיח מאשר לרחוץ ידיים בטלות עם סבון ריחני של כבוד מכובד. או, להתרחק מכל הרעיונות של חיפוש עצמי בדת. אנחנו, קודם כל, ניצלו בחסד כמו יורדי ים טובים שנחטפו מהעומק אבל אחר כך מלמדים אותנו לאייש את סירת ההצלה, את עצמנו, להצלת אחרים מהשמדה. הנצרות מוצאת אותי חייל פצוע בקרב והיא מרפאת את הפצעים שלי, אבל היא עושה הרבה יותר מזה שהיא חוגרת אותי בשריון, היא נותנת לי חרב, היא מלמדת אותי להילחם, והיא הופכת אותי לגיבור אם אני נכנע לה. כל העוצמה. אלוהים ייתן שזה עשוי לעשות זאת עבור כל אחד מאיתנו. אני אסגור כעת בהשתקפות שהדת הנוצרית מספקת תזונה ראויה לחיים הראויים ביותר. נסע איתי בזמן שאני מראה לך את זה בכמה משפטים. ראשית, כלכלת החסד מחייבת את זה. אתה ואני בטח נבחרנו לנהל חיים גבוהים יותר מאלו של גברים רגילים או למה כל הרעש והערבול הזה בכלל. אנו רואים סמים וארץ וגיהינום בתנועה. אלוהים מפנה את כיסאו והופך לאדם. על מוות לובשת בשר ודם ומת. רוח הקודש באה לשכון בגופי החימרה האלה בזמן שמלאכים מסתכלים ותוהים. בוודאי הנה הבסיס והטיעון של משהו טוב להפליא. תראה את המלאך הזה, בהיר ונוצץ כמו להבת אש. איזה צרה עלתה לבורה לעשות אותו. מחשבה מספיקה כדי לעשות את זה. אלוהים רצה ושם עמדו הקרובים אל מדים ושרפים חרבים לפניו בכל דרגותיהם הנוצצות. מה יהיה היצור הזה שהיה הנושא למטרות נצחיות, מה שעלה על האב בכאב הלב של ויתור על בנו יחידו עלה לבן זיית דמים עלתה לרוח בהפעלת ומניפותו. כגון יצור אתה ואני עוד נהיה. אנחנו בדרך לזה. דברים גדולים צריכים לצאת מאיתנו אם זה מה שאנחנו וגדלים אליו. יהי רצון שהמחשבה הזאת תזין אותנו לחיים הגבוהים ביותר. תחשבו שוב, אחים, אנחנו נעזרים לגבורה הקדושה על ידי השכר שהיא מביאה עבור אדוננו המבורך, למרות שהוא מציע לנו לדחות את המחשבה על סרחר על פני כדור הארץ, ובכל זאת אומר לנו שיש סרחר בדבר עצמו. פשוט עקוב אחר הטקסט שלי בפסוק ה-35 אהבת את אויביך ועשה טוב, והלווה, בלי לקוות שוב לשום דבר, ותגמלך יהיה גדול איזה פרס. למה, הפרס של עשי טובה. זה די מספיק. אם אתה הולך לאח שלך שהתייחס אליך כל כך רע, ותגיד, אחי, אנחנו הולכים להיות חברים, ותצליח לרפא את כל הפצעים, לא תצטרך שום פרס אחר. אתה תישן מתוק בלילה, והמוזיקה שתאיר אותך בבוקר תהיה מתוקה כמו פעמוני השמיים. נניח שיש לך אויב ואו שלא בהתמדה את כל הטוב שאתה יכול. אתה לא תרצה שישלמו לך על זה, זה דבר כה גדול להתנהג כמו נוצרי שאתה יתברך במעשה. אני מאמין שהשיידים על המוקד, כשהם עמדו ונשרפו למען ישו, הרגישו בכל כאב, אלף פעמים שזכו לתגמול על ידי החסד שאיפשר להם להחזיק מעמד עד הסוף. הם הרגישו, אנחנו עושים את הדבר הנכון. אנו מעידים על האמת של אדוננו האהוב. ואם היו ברשותם אלף חיים, הם היו מתמסרים בעליזות למען ישוע. לכן, אל תהיו כל כך שחירי חרב שתצפו לקבל תשלום בברונזה מלוכלכת ובכסף מלוכלך, אלא בקשו למצוא את גמולכם ברוח שבאמצעותה אתם מובלים לעשות טוב ובחיוך של אביכם שבשמים. לאחר מכן, זכו זאת כדי לפטר את השאיפה שלך, אתה תהיה ילדים מהגבוהים ביותר. אלה שיכולים להתרומם לתוך חיי הגבורה יהיו כאלוהים. העדינים, הסבלניים, השליבים, האדיבים, האוהבים, הסולחים, החיבה, אלה יודעו שהם בני אלוהים והאם זה כלום. או, אם יש גרעין של אצילות בטבח, אתה תהפוך את זה לשאיפה הגבוהה ביותר בחייך להיות כמו אלוהים. מה יותר מזה? מצפים מאיתנו להיות כמו אלוהים כי אנחנו הילדים שלו. אתם תהיו בני עליון, כי הוא טוב לבלתי מודים ולרעים אנחנו מצפים לראות משהו מהאב שווילד. אם אנחנו ילדים של אלוהים, אנחנו צריכים לעשות מה שאחרים לא חושבים עליו. אם אתם ילדי אלוהים, זכרו איזה אח יש לכם ואיזו דוגמה הוא נתן לכם. הוא בא לחיות לעצמו, כי הוא עזב את כיסא התהילה כדי לרדת אל אבוס בית לחם, אל חנות נגרים ואל חייו של משרת. בלילה אחר שמעתי קרא בתפילת המשפחה את סיפורו של אדוננו בשולחן הסעודה. ישוע, שידע שהוא בא מאלוהים והלך אל אלוהים, לקח מגבת וחגור את עצמו, והחל לרחוץ את רגלי תלמידיו. כשחשבתי על מי שכל השמים סבוגדים למאסטרנו המבורך המבורך באמת בא עם קיור לשטוף את רגלי התלמידים, הרגשתי שהנה מתמלאות בדמעות והזדהיתי עם פיטר כשהוא בכה, האם אתה שוטפת שלי רגליים? זה נראה כפוף גדול מדי עבור אדוננו ומלאכנו, כך שיפעל כחלק מחסור. האם יש משהו שיכול להיראות יותר מדי בשבילך ואותי אחרי שראיתי התנסות כזו? אם המראה הזה לא נוגע בך, תן לי להזכיר לך סצנה נוספת שבה הוא נכנס לגת שמנים ושם הוא חרה ברך והתפלל בשבילך ועלי עד שהוא התכסה בזיעה איומה וטיפ דם גדולות תקבו זה אחר זה לקרקע. האם יש כאב שלא היינו מתמודדים איתו? האם יש איזו תוכחה שלא יכולנו לשאת אחרי זה, למענו? זה לא מעורר אותך. האם לאחר מכן תתגאה ותתבע כבוד מאחיך ותכעס אם יסרבו? בוא איתי שוב, כי הוא הולך לצלב ושם הוא תלוי. זה אדונך, זכור. ראה, הברזל עובר דרך ידיו, זה אדונך אשר נסבל כך. הציפרניים קורעות ברגליו את רגליו של אדונך. הוא עון עטיפה כמלך, אבל זו עטיפה של קוצים. זה אדונך המוכתר כך. הוא לובש גם ארגמן, אבל זה הדם שלו והוא האדון שלך. אין לו סמרטוט, כי הם הפשיטו אותו, כן, הפשטו וליקו את אדונכם. והם שושנים לעברו, צוחקים על תפילותיו ולגלגים על זעקותיו כל זה על אדונך. ומה איתך? לפני כמה ימים התביישת להודות שאתה תלמידו. אתה לא נגעל מפחדנות כזו. היית שתק שלשום כשחוטאים חיללו אותו היית קמצן כשהענים שלו היו צריכים עזרה. סרב תלתת כשהכנסייה שלו והמטרה שלו דפקו בדלת שלך. לא היית סולח לחבר נוצרי שלשום ונפרדת מאחד שהיה חבר שלך במשך שנים והכל בגלל מילה חמה. ובכל זאת אתה קורא לעצמך נוצרי. כן, וגם אני נוצרי ויש לי סיבה פרטית משלי להשפלה עצמית וזה המאסטר שלנו שמדמם שם. איך נוכל לשאת להסתכל לו בפנים? איזה תלמידים מצטערים אנחנו? הוא מאסטר מבורך, תן לדמך לרדת עלינו עד שתמחק את הפגמים הרבים האלה שלנו וגרמת לנו לחבב את עצמך. אמן ואמן.